ברוכים הבאים לשיעור של דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף וו. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצו ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסבר נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. השיעור שלנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. מיד רואים צורה של מעוין. זה בעצם המשך של הסדרה של המעוינים האלו שהתחילה בשיעור הקודם. גם רואים מספר רומאי 3 בצד ימין של הגמרא, של טקסט הגמרא, שמראה שזה המעוין השלישי בסדרה הזאת. בעצם הסימונים האלו כבר הוסברו בשיעור הקודם. אלו סדרה של ברייתות של אבא בנימין. הנושא הנוכחי בצד כתבנו בכותרת נושא ריבוי המזיקים שסביבנו. אמנם הזכרנו נושא של מזיקים בשיעור הקודם בהקשר לקריאת שמע ולימוד תורה. אנחנו נמשיך כאן להזכיר ולדבר בעניין המזיקים. רק ראוי לנו לציין שזה נושא שעיקר ההבנה שלו נרכש בלימוד תחום של תורה שיותר שייך לעולם נקרא לזה מסתורין או קבלה או דברים שהם מעבר להשגה השכלית היומיומי שלנו, ולכן נלמד את הדברים בהכרה בכך שאין לנו הבנה על עומק הדברים, וחייבים להאמין שיש הרבה עומק לדברים, אחרת זה לא היה נכלל בשס, בתלמוד. אז עם המודעה הזאת והביטוי הכבוד שאנחנו נותנים לתחום הזה, אנחנו נמשיך בגמרא. תניא, אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אם היה אפשרות לבן אדם לראות את כל השדים שעומדים לפנינו, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. אמר אביי, אינהו נפישי מינן, הם יותר מאיתנו, וקיימי עלן, והם עומדים סביבנו ככסלה לאוגיה, כמו תלם המקיף את החפירה שסביב הגפן. אמר אבונה, כל חד וחד מינן, כל אחד מאיתנו, אלפה מסמלי ורבבתה ממיני. יש 1,000 משמאל הבן אדם ו10,000 ממינו. אמר אביי, אמר רבה, היי דוחקה. עכשיו לפני שנמשיך בגמרא, יש פה משולש שזה אחד מהסימונים של סדרה. בצד כתבנו תחת הכותרת מבנה סדרה של תופעות שנגרמו מהמזיקים. אז יש כאן תופעות, תחושות, דברים שונים שכפי שאמרנו מקודם, אנחנו נקרא את הגמרא עם תרגום, אבל עם ההבנה וההכרה בכך שיש הרבה יותר עומק ממה שאנחנו לומדים. ורק באופן כללי, העולם שאנחנו קוראים העולם הקבלה והמסתורין, המון ממנו מרומז באופן בראשי פרקים או בצורת רמז בשס, שהיא נחשבת תורת הנגלה, אבל תמון בתוך השס יש הרבה דברים, הרבה נושאים עמוקים, ואדם שלמד הרבה תורה יכול אחר כך להעמיק בדברים האלו גם כן. אבל בינתיים אנחנו לומדים דף היומי ונתייחס את זה באופן שטחי, כי אחרת אנחנו לא נספיק להתקדם. אז אמר רבה, היי דוחקה דהבי בקלה, זה תחושת הדוחק שיש בקלה. עכשיו קלה זה שיעור ציבורי שרבנים גדולים, רבני מקום, היו מקיימים לפני הרגל, לפני היום טוב, לפני החגים. אז זה נקרא קלה. יש ביטוי נפוץ ילכי קלה. שוב פעם, המילה קלה שייך לשיעורי תורה ציבוריים. אז יש מצב שאדם מרגיש דוחק, למרות שכפי שרשי כותב פה, היי דוחק ולהביא בקלה, פעמים שבני אדם יושבים רווחים ביום השבת כשבאים לשמוע דרשה, ודומה להם כיושבים דחוקים. רשי אגב מציין פה יום השבת, כי המילה קלה גם שייך לשיעורי תורה שהיו מקיימים בשבתות. אז האדם נכנס, הוא רואה שיש הרבה מקומות ישיבה, מתיישב, ופתאום מרגיש דוחק. מזמן זה נובע? מיניו הווי? הרב אומר, זה בא מהשדים שהם נמצאים. הני ביוקי דשילי, ביוקיים עייפות. התחושה של עייפות בביוקיים, מיניו הווי? גם זה בא מהם. הני מני דרבנן דבלו. רבנן הם בגדי התלמידים, בגדי תלמידי חכמים. הרי תלמידי חכמים לא מזוהים עם אנשי עבודת כפיים שצפוי שבגדיהם באמת מתבלים. רבנן זה אנשים שיושבים בבתי מדרש, יושבים על ספרים, לומדים, כפי שראה שהם אינם בני מלאכה, אז למה שיבלו בגדיהם? אז הגמר כאן אומרת שאת התופעה הזאת של בגדים של תלמידי חכמים שמתבלים, זה מחופיה דידו, שהם מתחככים, הם נדחקים בהם, בתלמידי חכמים, והשפשוף הזה בין התלמידי חכמים והשדים גורם לבגדים להתבלות. הני קרי דמנקפן מיניו. קרי זה רגליים שדוחקים אחד בשני, שהולכים, זה דוחק אחד בשני, זה בא מהם. הי מן דבאי למידע להו. כאן סימנו עם פס כפול בצד, בתחת המבנה כתבנו, הי מן דבאי א', אחד, למידע להו, זה לדעת על קיומם, ושתיים, למחזינו, לראות אותם. ואנחנו נקרא את הגמרא, אבל שוב פעם, אנחנו לא במסגרת השיעור שלנו, אנחנו לא ממליצים לעשות את הדברים הבאים, וגם לא אומרים שיש להבין את הדברים כפשוטן. לכן אפילו אם אדם מנסה לעשות את הדברים שאנחנו נלמד מהם בהם עכשיו, זה לא אומר שאם אדם לא רואה תוצאות שיש איזו טעות פה, כי כפי שאמרנו מקודם, דברים פה מוסתרים ועמוקים. אז היי מן דבאי למידע להו. מי שרוצה להיות מודע על נוכחותם או קיומם, לייתי שיביא קיטמה נהילה, זה אפר מנופה, אפר מנופה, ונהדר אפויה, ושישים את זה סביב מיטתו, ובצפרה ובבוקר חזי כיכרי לתרנגולה, והוא יהיה באפר ששם סביב המיטה כמו מין צורת רגליים של תרנגול. היי מן דבאי למחזין, מי שרוצה לראות אותם, ליתי שיליתה, שביא את השיליה של ולד, של חתול נקבה, שיליתה דשונרתה אוכמתה בר אוכמתה, השיליה של חתולה, האוכמתה זה שחורה, בת שחורה, בוכתה בת, בוכתה שהיא הבכורה, ואימא שלה גם הייתה בכורה, וליקלי בנועה, ולשרוף את זה באש, ולשחקי, ולטחון את זה, ולימלי עיני מיני, וחזילו, וישים את מעט מזה בעיניו, והוא יראה אותם. ואחר כך, ולישתי בגופתה דפרזלה, וליכתמי בגושפנקה דפרזלה, דלמה גנבי מיני. שלישתי בגופתה זה לשים את זה בקנה חלול דפרזלה של ברזל, ולחתום את זה בגושפנקה דפרזל, בחותם של ברזל, שזה ימנע גניבה, שאחרת המזיקים מסוגלים לגנוב את זה. ולחתום פומי כי הכי דלא ליציק, ויחתום ויסתום את הפה, את הכניסה, כדי שלא ינזק. רבי וברבי אבל אחי, הוא עשה את הנאמר, חזה ויצא, הוא ראה את השדים והוא גם ניזוק. בואו רבו נחמן רחמי עלי ויצא, הרבן התפלו לטובתו עבורו והוא נרפא, הוא נהיה איצי, זה רפואה, נהיה בריא. תניה, זה פה מקור רביעי של רבא בנימין. תניה, אבא בנימין אומר, אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר, נשמוע לרינה ולתפילה, ודורשים כך, במקום רינה, זה בית הכנסת, שם תהי תפילה. מה הקשר לבית הרצל למקום רינה? רש"י מסביר, במקום רינה בבית הכנסת, ששם אומרים הציבור שירות ותשבחות בנעימת כל ערב. אז זה תיאור של רינה. אז במקום רינה של בית הכנסת, ששם משבחים ואומרים שירות לבורא עולם, אז שם זה המקום של תפילה. לפני שנמשיך, שוב פעם נסתכל הצידה ורואים הנושא ומבנה. רואים פה צורת בית, והם מימרות של רבין ברב עדה. אז רואים פה בית, צורת בית אחד, ובשורות הרחבות למטה יותר עוד צורה כזאת, וסימנו את זה כדי ליצור קשר בין המימרות שלו. גם יש עוד סימון, זה, אנחנו קוראים לזה פפיון, והוא סביב המילה מניין, שהקדוש ברוך הוא עם שלוש נקודות, כמה דברים ומה הדברים שנראה. אחד, שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת. שתיים, מניח תפילין. שלוש, מתפלל. זה נמצא בדף זין עמוד א', הפפיון השלישי. אז תודות לסימונים, רואים את הקשר בין המימות השונות הקשורים לקדוש ברוך הוא. וכמובן, שוב פעם, אי אפשר להגיד את זה מספיק פעמים, כשלומדים את הדברים האלו, הם דברים שהם עמוקים ביותר. קשה מאוד לדבר על הקדוש ברוך הוא כפי שמדברים על בני אדם, אבל יש כאן דברים שעומדים ברומו של עולם, ואנחנו נלמד אותם שוב פעם כפשוטם, אבל זה לא, אין להבין אותם כפשוטם, אבל אנחנו נאלצים להמשיך במסגרת שלנו. אמר רבין ברב אדם הרב יצחק, מניין שקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, שנאמר אלוקים ניצב ועדת אל. זה, הדת זה בבית מועד שלו, זה האלוקים, הקדוש ברוך הוא נמצא בבית מועד שלו, המקום שיש קביעות של תפילות, שהוא מתוועד שם. ומניין לעשרה, עכשיו יש המשך, יש כאן סדרה פס כפול, ובצד כתבנו, אם רואים בפס הכפול שמצוין בצד, מניין למספר אנשים שביניהם נמצא השכינה. אנחנו מחפשים מקורות שבמידה שיש מספר מסוים של אנשים, אז שם יש השכינה. שכינה זה נוכחות השכינה של הקדוש ברוך הוא. ומניין לעשרה שמתפללים ששכינה עמהם, שנאמר אלוקים ניצב עדתים. ומניין, אגב, צריכים להגיד שעדת, רש"י מסביר שהמילה עדת, עדה, הוא מצפיע על עשרה אנשים. זה בגלל הפסוק שמדבר על המרגלים, ששם כתוב עד מתי לעידה הרעה הזאת, כפי שמובא ברש"י. עידה הרעה, עידה, אנחנו יודעים שמתוך 12 מרגלים, שניים מהם היו צדיקים, יהושע וכלב, ושאר העשרה האחרים היו פחות, הם היו נקראים רשעים. אז עד מתי לעידה הרעה הזאת? עדה זה עשרה, אז אלוקים ניצב בעדת, כן, אז עדת זה עשרה אנשים. ומניין לשלושה שיושבים בדין ששכינה מהם, שנאמר בקרב אלוהים, אלוהים ישפוט, שהקדוש ברוך הוא, אלוהים זה דיינים, שהקדוש ברוך הוא, זה המשך הפסוק, שאלוקים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט, שבין השופטים הוא נמצא. ומניין לשניים שיושבים ועוסקים בתורה ששכינה מהם, שנאמר אז נדבו יראה השם איש הרעהו והקשב השם. ויש המשך לפסוק שכתוב לחושבי שמו, אבל לפני שנגיע לזה, רק שהגמרא אמרה שמניין שאם יש שני אנשים שיושבים ועוסקים בתורה שהקדוש ברוך נמצא איתם, יש להבין את זה מהפסוק אז נדבו יראה השם איש אל רעהו, כן? זה שני אנשים ויקשב השם. ברש"י מובא ויקשב, זה ממתין להם. אגב, הביטוי הזה מקשיב ושמשוייך להמתנה, ראינו את זה בשורה שנייה מראש עמוד זה שלמדנו בסוף השיעור הקודם שלנו, בנושא של יש להמתין לאדם בבית הכנסת. הפסוק שקראנו עכשיו שאז נדבר, מובא במלואו בפנים הגמרא שלנו שכתבנו במלאכי פרק ג' פסוק ט' ז', אז, ואנחנו נקרא קודם את הפסוק. אז נדבר יראה השם איש רעהו ויקשב השם ישמע ויקטה ספר זיכרון לפניו ליראה השם ולחושבי שמו. אז אנחנו כעת נמשיך בגמרא, אבל יש פה קטע שבסוגריים שאם נדלג עליהם, תראו מיד אחרי זה עוד פעם המילה מיניין עם פס כפול, שזה המשך הסדרה של מיניין, וכאן שאפילו אחד שיושב וכולי שיש שכינה. אז זה הסיבה שזה מסומן בסוגריים כדי לדלג ולראות שהרשימה ממשיכה בעניין המספרים. עכשיו תוך הסוגריים הגמרא מסבירה הסיפה, הסוף של הפסוק של שבמלאכי ג' פסוק דזיין. אז מאחר שאמרנו את כל ההקדמה הזאת, נקרא את הגמרא ישירה בסוגריים. מי ולחושבי שמו, זה סוף הפסוק. אמר רב אשי, אפילו חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, אדם שתכנן לעשות מצווה ובגלל איזושהי אונס שאירע, הוא לא הצליח לבצע את משימתו, את המצווה הזאת, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זהו לחושבי שמו, מי שחושב לקיים את מצוות שמו של הקדוש ברוך הוא, זה גם נחשב. נמשיך בגמרא, ומניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה של שכינה עמו, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. הביטוי אשר אזכיר את שמי, רש"י אומר, אשר יזכר שמי על פי מצוותי ודבריי. שכל מקום אשר אזכיר את שמי, הכוונה איפה שמזכירים את שם של הקדוש ברוך הוא בלימוד תורה, אז אני אבוא אליך. אליך זה לשון יחיד, הסימן שאפילו אחד יושב ועוסק בתורה, שכינה נמצא אצלו. כאן הגמרא שואלת, מבחינת כל המספרים האלו, אם אתה כבר הוכחת שאצל אחד נמצא שכינה, אז למה אני צריך להוכיח את מה אני מרוויח מכך שיש להוכיח שכינה אצל מספרים יותר גבוהים? אם אצל אחד נמצא שכינה, אז ברור אצל הריבוי אנשים יש שכינה. וכי מאחר אפילו אחד, תראה, מבעיה, מה, יש צורך להוכיח שהשכינה נמצא אצל שניים? תשובה, יש עדיין הבדל. תראה, מכתב על מילה בספר הזיכרונות, כששניים לומדים תורה, אז הדברים שהם אומרים, החידושים, דברי תורה שהם לומדים, זה נכתב במה שנקרא ספר הזיכרונות, משהו, כמובן, משהו אלוקי. חד לא מכתובן מילי בספר הזיכרונות. יש התייחסות לדבר הזה בתוספות, אבל אנחנו נתקדם בגמרא. וכי מאחר ואפילו תראי, אם הוכחנו שאצל שניים נמצא השכינה תלת המבעיה, מה המיוחד להוכיח שהוא נמצא אצל שלושה? תשובה, לפני שנמשיך רק נזכיר איפה דיברנו על שלושה. אז אם חוזרים ובקלות עם הסימונים אפשר למצוא את זה, שהגמרא אמרה ומניין לשלושה, מה כתוב שם? שיושבים בדין. לא כתוב שלושה שיושבים בתורה, כתוב יושבים בדין. אז פה יש משהו מיוחד. אז הגמרא אומרת, למה היה צורך להוכיח ששכינה נמצא אצל אותם שלושה? מה עוד איתם הדינה שלמה באמהו ולא עת יש שכינה? אני חושב לי זה שכתוב כך בגמרא, שאנשים, דיינים שיושבים ודנים דינים, דנים דיני תורה, סכסוכים בין אנשים, שזה היה קניין לעשות שלום. אבל זה עושה שלום ליישב סכסוכים בין אנשים, אבל זה לא מספיק חשוב שהשכינה תבוא כמה שמלן דדין ענמי היינו תורה, שהעיסוק ביישוב סכסוכים על ידי דיני תורה זה גם נחשב סוג של לימוד תורה, וזה החידוש שגם בשלושה שיושבים בדין השכינה נמצאת. וכי מאחד אפילו תלת העשרה מבעיה, אם נמצא אצל שלושה אנשים שעשורים בתורה, אז בדי אצל עשרה. תשובה, עשרה כמה שכינה ועתיה, אצל עשרה. ואגב בגמרא מובא שעשרה שמתפללים, שאצל עשרה מקום שהעשרה יתאספו, השכינה באה קודם. תלתה עד יפי, אצל שלושה השכינה ממתינה עד שהם מתיישבים ואחר כך השכינה באה. פה פה רואים עוד פעם בית, זה עוד מימרה, מימרה שנייה של רבי אבין. אמר אבין בא רב עדה אמר יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, וגם זה הפפיון, זה המשך הסדרה של מניין שהקדוש ברוך הוא עושה דברים שונים. אז מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר, נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו, והגמרא תוכיח את כל הדברים בהמשך. בימינו, שכתוב פה בפסוק, זו תורה. שנאמר מימינו איש דעת למו, פסוק שמתייחסת לתורה. ובזרוע עוזו, שבסוף הפסוק שציטטנו, אלו תפילין, שנאמר השם עוז למו ייתן. אז יש פה בזרוע עוזו של הקדוש ברוך הוא, אז יש תפילין על זרוע שלו כביכול. שוב פעם, אמרנו את זה מקודם, אין לקדוש ברוך הוא, אין לו דמות הגוף. באופן כללי, כשהתורה מתייחסת לאיברים שונים של הקדוש ברוך הוא, זה חלילה וחס, זה לא כוונה למשהו מוחשי. אלא מה? אם מתבוננים בכל עבר ועבר, כל עבר ועבר מבצע תפקיד, משימות שונות. יש תפקיד מסוים תפקיד מסוים לרגל, ליד, לאצבע, לראש, ללב, לכליות, לכל האיברים שמוזכרים מדי פעם, יש להם תפקידים. אז כשמזכירים איברים ביחס לקדוש ברוך הוא, זה כמובן לא משהו פיזית, אלא הוא יכול להיות שזה הכוונה לתפקיד, לאותו תפקיד, משהו ביצועי שקשור לאותו עבר. אז אנחנו יודעים שזרוע זה חלק של היד, שזה עבר ביצועי, ולכן, וכמובן הקדוש ברוך הוא מבצע הרבה דברים, אז לכן אפשר להשתמש בשמות עברים, וזה לא מצפיע כי הוא זה על משהו מוחשי, אלא משהו ביצועי. אז אנחנו נמשיך בגמרא, שרואים פה שהקדוש ברוך הוא כביכול מניח תפילין, גם הנושא של תפילין זה דבר מוחשי, אבל צריכים להתבונן, וזה לא הזמן, אבל מה מסמל תפילין, מה העומק שבדבר? אז יש לקדוש ברוך הוא, כביכול יש לו איזו קשר לנושא הזה של תפילין, וכאן ההוכחה לכך. הגמרא ממשיכה, ומניין שהתפילין עוז הם לישראל, הרי כתוב בפסוק בזרוע עוזו. אמרת שהתפילין הם עוז, מה הקשר בעוז, שזה עניין של כוח לתפילין? תכתיב, וראו כל העם הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ותניא, בהסבר על הפסוק הזה, רבי אליעזר הגדול אומר, אין לי תפילין שבראש. מה זה שכל העם הארץ יראו אותך, שאומות העולם יראו היהודי ויתפוס אותם פחד? מה זה, איזה יראה? זה הכוונה שהם רואים ומסתכלים בתפילין שבראש. אז התפילין זה מין מקור, מין השראה של כוח שבא לידי ביטוי בכך שאומות העולם יראו את התפילין וזה יגרום להם יראה. אמר לי רב נחמן יצחק להבחיר בר אבין, הני תפילין דמרי אלמה, מה כתיב בהו? התפילין של הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בהם? הרי תפילין, יש תפילין של יד, תפילין של ראש. תפילין של ראש, יש בתוך התפילין של ראש מה שנקרא ארבע בתים. התפילין זה מורכב מארבע חללים שבתוך התפילין של ראש. כדאי פעם לראות תרשימים או ציורים, תמונות, צילומים על התהליך של יצירת תפילין כדי להבין את זה עוד יותר. אז מי שמכיר את תפילין מה טוב, אז יש ארבע בתים בתפילין של ראש, ובכל בית, בכל חלל כזה יש פרשייה אחרת. זה אצלנו, ואם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו גם כן תפילין, אז מה כתוב, מה, איזו פרשיות, איזו פסוקים, מה כתוב בפרשיות של הקדוש ברוך הוא? אז זה השאלה פה, הני תפילין דמרי אלמה, שבורא שמרי אלמה זה הקדוש ברוך הוא, מה כתיב בהו? אמר לי רב חייא עונה, מביא פסוק מדברי הימים פרק י"ז, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כתבנו מאז זה שלכמן יובא המשך המספור. פה יש לנו מספר אחד, כעת יש קטע בגמרא שמסומן בסוגריים, ויש את הסימון של אורך הסוגריים בצד שמאל של טקסט הגמרא, פס מקווקו עם נקודות, וגם יש לנו ציון, הערה אצל הכוכב שכתבנו, מטרת הסוגריים ליצור רצף בבירור השאלה מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת מה השם, אם השם משתבח בשבח עם ישראל. אז אחרי הסוגריים רואים מה כתוב, נדלג לשנייה, כתוב אמלי רב אחא ברי דרבה לרבה שיתנח בחד ביתה, הסברת מה שנמצא באחד מארבע החללים, אחד ביתה, בית אחד בתפילין, בית זה אמרנו זה החלל שיש ארבע חללים בתפילין של ראש, אז הסברנו במספר אחד אותו פסוק ומי קמך ישראל, זה נמצא באחד מהבתים, בשאר בתים מי, מה עם שאר הבתים? אז אנחנו אחר כך נגיע לזה. בואו נחזור לקטע שבסוגריים. אמרנו שבתפילין שלוש ברוך הוא יש פסוק ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ, זה פסוק שמהווה מין שבח של עם ישראל, שזה גוי אחד, שזה אומה מיוחדת. הגמרא שואל ומי משבח הקדוש ברוך הוא בשבחה יהודי ישראל, מה הקדוש ברוך הוא משתבח, זה מין זה מהווה שבח לקדוש ברוך הוא בזה שהעם ישראל משובח. תשובה, אין דכתיב פסוק בדברים פרק חווה פסוק יציין, כתוב את השם האמרת היום והשם המיוחה היום. הלשון האמרת זה לשון חשיבות ושבח, אז הקליסל החשיבו ושיבחו את הקדוש ברוך הוא, וממילא הקדוש ברוך הוא מחשיב ומשבח את עם ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא ישראל, זה כאן הסבר, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אתם עשיתם אותי יחידה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. הגמרא כאן מסבירה מה חיבה זה. אתם עשיתם לי חטיבה אחת בעולם, שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז זה חטיבה אחת, השם הוא האחד המיוחד והיחיד. ואני, הקדוש ברוך הוא אומר, אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר מי קמך ישראל גוי אחד בארץ. חוזרים עכשיו לנושא של איזו פרשיות יש בתפילין של הקדוש ברוך הוא. הזכרנו את הפסוק ומי כעמך ישראל, זה פרשיה אחת. אנחנו מחפשים ארבע סך הכל. אמר לרבך ברי דרבה לרבה שיתנח בחד ביתה, הסברת מה שנמצא בבית אחד, בשאר בתים מה נשאר בשאר בתים, הרי יש ארבע בתים. אמר לי כי מי גוי גדול ומי גוי גדול. אינו פסוקים בדברים פרק ד' פסוק ז' פסוק ח', זה שתיים. שלוש, אשר הישראל בית רביעי או הניסה אלוקים בית חמישי הוא סתחה עליון. שאת אומר יחי נפישי לו טובי באתי, אתה אמרת בית חמישי, אתה עשית נפישי לו טובי, אתה עשית יותר ממה שיש, יש רק ארבע בתים, אז לפי מה שאתה אומר צריך עוד בית. אלא בואו נחזור על הפסוקים, על הרשימה, ונעשה סדר. אצלנו בשס אויזר שמופיע על המסך יש מספרים, וצריכים להסביר המטרה של המספרים שתראו. אז יש בצד הערה בפנים הדף, המספרים שמופיעים בסוגריים הופיעו ליעל, ובכך אפשר לראות ביתר קלות איזו פסוקים מחוברים יחד בכל בית. אז אנחנו כאן חוזרים על החשבון, אנחנו פה מספרים שאינם בסוגריים, אתם יכולים לראות כבר 1, שורה הבאה בתחילת השורה 2, אחר כך 3, 4, יהיו 4 בתים. עכשיו, אבל מה נמצא בכל בית ובית, בזה אנחנו צריכים להיעזר גם כן במספרים שבסוגריים. אז הגמרא עונה, אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי בחד ביתה. אז אם אנחנו חוזרים לפעם האחרונה שראינו את הפסוקים האלו, זה היה אצל מספר 2 בשואל מקודם, כי מי גוי גדול ומי גוי גדול, הם פסוקים זין וחט, הם דומים אחד לשני, אז הם נמצאים ביחד. בית שני, אשריך ישראל ומקעמך ישראל בך ביתה. מה שמסומן או ממוספר לפני כן, מספר 3 ומספר 1, הם ביחד בבית השני. או הניסה אלוקים, זה מוזכר לפני כן כמספר 4, הוא נמצא בבית השלישי, זה בחד ביתה, ולתיתך עליון בחד ביתה. אז בסך הכל, מאחר שחיברנו מה שהיה נפרד מקודם, אנחנו מגיעים לכל הפסוקים האלו שנמצאים בסך הכל בארבע בתים. נמשיך בעמוד ב', וכולו כתיבי בדרעי, וכל הפסוקים האלו כתובים בתפילין של יד. הדרעי זה התפילין שמונחים על הזרוע של כביכול הקדוש ברוך הוא. ממשיכים במימרות של רבין, וזה אנחנו יודעים כי יש פה עוד צורת בית. אמר רבין ברב אדם רב יצחק, כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד, הקדוש ברוך הוא משאיר בו. אדם שהוא רגיל יום יום נמצא בית הכנסת ויום אחד מפספס, אז הקדוש ברוך הוא שואל עליו למה הוא לא בא. כאילו, בוא נדגיש פה, מתי הקדוש ברוך הוא שואל עליו, מתי כביכול אכפת לו יותר כדי לשאול עליו? זה אדם שנמצא כל יום, יום אחד מפספס, זה נהיה עניין. אדם שבקושי מגיע לבית כנסת, זה כבר לא, זה שהוא לא מגיע, זה לא מצבים ממנו להגיע, אז לא שואלים עליו. אבל זה שהוא קבוע כל יום בא ויום אחד מפספס, קדוש ברוך הוא שואל עליו, שנאמר, מי בכם יראה השם שומע בכל עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגע לו. המשך הפסוק כתוב, יפתח בשם השם וישען באלוקיו. הגמרא מרחיבה, מסבירה פה, אם לדבר מצווה הלך, אם זה שהוא לא הופיע בבית כנסת אותו יום, הוא פספס את התפילה בבית הכנסת, אז אם הסיבה זה בגלל שהיה עסוק במצווה, נוגע לו, יהיה לו הצלחה. ואם לדבר רשות הלך, אם הוא חשש ממשהו אישי, משהו עסקי, דבר רשות, לא משהו שקשור למצווה, אז אין נוגע לו, אז לא יהיה לו הצלחה. יפתח בשם השם, שוב זה המשך הפסוק, מי טעם, למה אין נוגלה, למה לא יהיה לבן אדם הצלחה אם הוא לדבר רשות הוא פספס? משום דהבדה לפתוח בשם השם ולא בטח. זה הקשר בין סוף הפסוק למה שקדם לו, שאדם למה אדם בוחר לאחר או לא להגיע לתפילה בגלל איזה שיקול אישי עסקי? כנראה אין לו מספיק ביטחון בקדוש ברוך הוא לטפל בענייניו, ומחוסר הביטחון הזה הוא רוצה לטפל בזה בעצמו עוד לפני שהוא התפלל. אז לכן החוסר ביטחון זה יגרום את האין נוגע לו, את האי הצלחה. אמר רב יוחנן, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה, מיד הוא כועס. כשהקדוש ברוך הוא מגיע בבית הכנסת ולא מוצא עשרה אנשים, זה סיבה לכעס, שנאמר, מדוע באתי ואין איש? קראתי ואין עונה. רש"י מרחיב פה, המילה עונה זה שיעור שיוכלו לענות דבר קדושה. יש תפילות, יש קטעים בתפילה שרק אם יש עשרה אפשר לעומם ולענות להם. כידוע יש את הקדושה, יש קדיש, יש ברוך הוא, יש כמה דברים שהם נחשבים דברים שבקדושה, וזה צריך שיעור של עשרה אנשים. ואם אין השיעור הזה, אז אין עונה, אי אפשר לענות לקטעים האלו, ומאלה לא אומרים אותם. אבל זה מצפיע על כך שאין עשרה אנשים, שזה המספר כדי לענות. בהמשך רואים פה משולשים במבנה, בצד כתבנו ממרות של רבי חלבו. אז זאת סדרה של ממרות, ויש הרבה, אם רק סוקרים את העמוד במעוף העיניים רואים הרבה ממרות של רבי חלבוי. אמר רבי חלבו אמר הונה, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. הנושא הזה שמה בדיוק ההגדרה של קביעות מקום, זה נושא שנידון בראשונים, אבל בשבילנו אפשר גם להסתמך על התרגום המילולי, שמי שקובע מקום כל יום הוא מתראה אותו מקום, אז אלוקי אברהם בעזרו, אלוקי אברהם שהוא אברהם קבע מקום לסבידתו, וכשמת, כשאותו אדם לפני כן כתוב אלוקי אברהם בעזרו, כמו שהקדוש ברוך הוא עזר לאברהם אבינו, ואברהם אבינו התמודד עם הרבה התמודדויות והקדוש ברוך הוא היה תמיד בעזרו, אז כמו שהקדוש ברוך הוא היה בעזרת אברהם, הוא גם יהיה בעזרת זה שקובע מקום לתפילתו. וכשמת, אומרים לו, כשאותו אדם שקובע מקום לתפילה מת, מה אומרים? ענב, זה לשון של, של, של בכי, של, של, של מספד. ענב, ואי חסיד מתעמידיו של אברהם אבינו. שואלת אמרה, ואברהם אבינו מנה לנו דקבע מקום, אמרת שיש איזה קשר בין מי שקובע מקום לתפילתו לאברהם אבינו, אז מאיפה יודעים שהוא קבע מקום? תכתיב, וישכם אברהם בבוקר על המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. אז רואים שהמילה ויפלל של עניין של תפילה קשור לעמידה, ואצל אברהם כתוב גם כן עמד, סימן ש... והוא כתוב כאן בלשון עבר, אשר עמד שם, זה כבר שהוא כבר עמד שם, זה מקום שהוא חוזר אליו, מקום קבוע. אמר בכלל בו אמר אבונה, היוצא בית הכנסת, מי שיוצא גומר את התפילה, אל יפסיע פסיעה גסה, שלא ירוץ פסיעות גסות ביציאה מבית הכנסת, שזה, מי שכן עושה כך, זה מראה שזה נחשב עול עליו. אמר הבאי, לא אמרן אלא למפק, שזה שאין לצוא פסיעה גסה זה רק בעניין יציאה מבית כנסת, אבל למעל, אבל להיכנס לבית כנסת, מצווה למיועד, יש מצווה לרוץ, שנאמר ונדע נרדפה לדעת את השם, נרדפה זה לשון ריצה, לדעת השם זה יגיע לתפילה. אמר ביזירה, מרש בהתחלה כי אבחזין אלו לרבנן דקרה הייתי לפירקה בשבת, שהייתי רואה את הרבנים רצים, ראיתי רצים לפרק הזה, לשיעור ללמוד תורה ביום השבת, אמינא כמחלין רבנן שבת, חשבתי שזה סוג של חילול שבת, הרי הפסוק אומר שיש חוץ מ-39 מלאכות שבת להימנע מהם, חוץ מזה יש גם צורך בשבת לשנות הרגלים כמו הרגלי הליכה, הרגלי דיבור וכולי. אז אחד מהדברים שצריכים להקפיד עליהם זה לא לרוץ בשבת. ריצה זה פה ביטוי חריף שנחשב מין חילול שבת. אז רבי זה אומר שבהתחלה הייתי חושב שאלו שרצים, אמנם הם רצים לשיעור תורה אבל הם רצים בשבת, זה נחשב מין חילול שבת. כיוון ששמענו להד רבי תנחום רבי יהושע בן לוי, לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת, כששמעתי את הציטוט הזה בשמו של רבי יהושע בן לוי, שיש לאדם לרוץ אם זה לריצה לדבר המצווה אפילו אם זה בשבת, שנאמר אחרי השם ילכו קרי ישאג, כי הוא ישאג ויחדו בנים מים, ענה ענה מירה התנה, אני גם כן, אומר רבי זרע, אני גם כן התחלתי לרוץ, כמובן לרוץ לדבר מצווה למרות שזה שבת. עכשיו מתחילה סדרה שהבלטנו בה את המילה אגרה. אגרה זה קבלת שכר, או עיקר קבלת שכר. ברש"י, בכותרת שלנו בצד נושא מבנה, הוא עם פס כפול, אגרה דה, ויש כמה וכמה דברים שמצוטטים פה. סדרה של אירועים שונים, ועל מה הוא עיקר קבלת שכר בהם. נמשיך בגמרא. אמר רבי זרע, אגרה דפירקה ריאתה. פירקה, הזכרנו את זה מקודם, זה שיעור שבאים לשמוע דרשה. אז השכר, עיקר קיבול שכר עבור הדרשה זה ריאתה, זה ריצה. עכשיו, יש לשאול מה פתאום שריצה לשיעור זה נקרא, זה נחשב עיקר קיבול השכר. אז הרש"י מסביר ונקרא את זה ברש"י ביחד, אגרא דפירקא, עיקר קיבוץ שכר הבריות, הרצים לשמוע דרשה מפי חכם, היא שכר המוצא. אז הריצה לדבר, שהרי רובם אינם מבינים להעמיד גרסה ולומר שמוע מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר לימוד. יש הרבה אנשים ששומעים שיעור, יכול להיות שמבינים את זה בשעת מעשה, אבל הם אינם מסוגלים להגיד, מה, להגיד חזרה הנאמר כעבור פרק זמן. ואם זה המצב, אז קשה להגיד שיקבלו שכר על הלימוד, אם זה דבר שנשכח מהם. יש פה הרבה מה להרחיב, אבל אני רק מסתמך על מה שמובא פה ברש"י, שאם אדם לא יכול לומר שמוע מפי רבו לאחר זמן, אז סימן שלא מגיע לו שכר על הלימוד. אבל זה, מה עם הבן אדם שבאמת הגיע לשיעור ושמע את הדרשה? אז על זה בא רבי זה אומר, אל תדאג, יהיה לו שכר עצם זה שהוא רץ לשיעור. אמר רבי, אגרא דקלה דוחקה, השכר שהאדם מקבל מהקלה, שוב פעם, מה זה קלה? כאן רש"י אומר מה שהסברנו מקודם, זה שבת שלפני הרגל שהכל נאספים לשמוע הלכות הרגל. אז השכר בהשתתפות בשיעור של הלכות הרגל זה דוחקה, זה שאדם מכניס את עצמו לתחושת הדוחק שיש שם. הגמרא הזכירה בסוגיה של המזיקים שתחושת הדוחק שבקלה זה בא מהמזיקים. אז יש תחושת דוחק בשיעורים הללו, אבל הוא מקבל שכר עבור זה. אמר אביי, אגרא דשמיתא סברא, עיקר קיבוץ שכר שיש לאדם על לימוד התורה זה שהוא מעמיק, רש"י אומר, וטורח ומחשב להבין טעמו של דבר, שהוא יגיע להבין את העומק שבדברים. זה נחשב העיקר, סיבת עיקר הקיבול השכר ללימוד תורה. יש לציין רק במאמר מוסגר שרבה, שהוא מופיע במסכת עבוד הזרה דף י'ט, גם אומר שיש לאדם ללמוד תורה אפילו אם הוא שוכח, ואפילו לא יודע מה יקומר, ורש"י מסביר שם, אפילו אם הרב לא מספיק להסביר לו כל צורכו. אז איך ליישב את הדברים האלו, אם כאן עיקר קיבוץ זה המכה, ובו זמן רב אומר שיש להתקדם, לסיים הסכתות, לסיים את השס? התשובה היא, זה עניין של סדר דברים, שגם וגם, גם קודם ללמוד, להקיף ולרכוש ידע רחב כדי להעמיק עומק רב, אבל שהדברים יהיו בפרספקטיבה הנכונה, בהבנת מה עיקר ומה תפיל. אז רב פה אומר שעיקר הלימוד זה יהיה, זה שלב ההעמקה שבו אדם מגיע לסברות והבנות של עומק התורה. אמר רב פאפה, אגרא דבית תמיא שתיקותא, עיקר קיבוץ שכר, בית תמיא זה בית האבל, זה השתיקה. גם זה דבר שצריכים לקחת לתשומת לב, כניסה לנחם אבלים, עיקר השיעה בבית אבלים זה עצם זה שאדם יושב ומול האבלים, לא עלינו, ויושב בשתיקה. זה עיקר קיבול השכר. ויש הרבה הלכות שצריכים ללמוד אותם איך להתנהג באמת בבית האבל. וכאן הגמרא אומרת שוב פעם הנקודה המרכזית או החשובה, אמר מר זוטרא, אגרא דתניתא צדקתא, העיקר קיבוץ שכר שאדם מקבל על זה שהוא מתענה תענית, כאן ההתייחסות זה יותר לתענית ציבור, זה שהוא נותן צדקה לאותם עניים שגם הם צמו ואין להם במה לקנות אוכל אחרי הצום. אז עיקר השכר שאדם מקבל על זה שהוא מתענה זה שהוא דואג לחלק צדקה לאלו שאין להם. אמר ששת, אגרא דהספדא דלויה, עיקר קיבוץ שכר עבור המספיד, מי שמספיד את הנפטר, זה שהוא מגביה את קולו באופן כזה שגורם לאחרים לבכות. זה הכוונה של דלויה. המילה דלי מילוני זה עניין להרים. אז רש"י אומר בסוף התורה החיצוני, רש"י אומר להרים קול בלשון נעי ועוגמת נפש יבכו השומעים. הגמרא ממשיכה, אמר רב אשי, אגרא דבהילולי מילי, עיקר קיבול שכר בחתונות, בהשתתפות בנישואים, מילי. מה זה מילי? זה לשמח החתן בדברים. זה לא עומד בסתירה לריקודים ולמוזיקה שמאפיין חתונות, אבל וגם יש סוגיה במסכת כתובות דף יוד זיין שהגמרא אומרת כיצד מרקדים בפני הקלה. יש עניין לרקוד, ויש אפילו סיפורים מאוד מעניינים והתנהגויות מאוד מפתיעות שאפשר ללמוד על תנאים בעניין שמחת החתונה. אבל עיקר קיבול שכר זה מילי. מה זה מילי? רש"י מסביר פה לשמח החתן בדברים, את הברכה, את העידוד, את המילים הנכונים שאדם אומר לחתן בשעת החתונה. אמר רב הונא, לפני שנמשיך בגמרא, קודם כל נתייחס לנושא שיש לנו בצד, חומרת המתפלל אחורי בית הכנסת עם גבו לכיוון בית הכנסת. אז אנחנו מדברים על אחורי בית הכנסת, הכוונה שהוא מפנה עורף, מפנה גבו לכיוון בית הכנסת. אמר רב הונא, כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע, כי הוא נראה ככופר במי שהציבור מתפללים לפניו. כולם מסתכלים, פונים לכיוון מסוים, כיוון בית המקדש, כיוון כמו שמובא במסכת שלנו, והוא מפנה עורף, מפלל כיוון ההפוך. אז הוא נקרא רשע, שנאמר סביב רשעים יתהלכון. סביב, כוונה מסובב את עצמו, אז הוא נקרא רשע. אמר הבית, לא אמר נעלה, דלא מדע הפה לבית כנישתה. זה שאומרים, שמתפלל אחרי בית הכנסת הוא נקרא רשע, זה לא עצם זה שהוא נמצא מחוץ לבית הכנסת, אלא שהוא לא מהדע הפה, הוא לא מחזיר פניו לכיוון בית הכנסת. אבל מהדע הפה לבית כנישתה, אם הוא פונה לכיוון בית הכנסת, לת לנבא, אז זה לא מפליא לנו, אין לנו כפידה על זה. הוא גב לקמצתי אחרי בית כנישתה, ולא מדע הפה לבית כנישתה. היה בן אדם שבאמת התפלל בצורה כזאת ולא פנה כיוון בית כנסת. חלף אליהו הנביא, הוא עבר שם. יש גיוסה אחרת, חלף ההוטיה. ההוטיה זה ערבי עבר שם. בכל מקרה, חזיה שם לב לבן אדם הזה, אידמי לי כתיה, לפי הגיוסה שזה אליהו הנביא, הוא לא הופיע כאליהו, הוא הופיע כערבי. הוא היה נדמה לבן אדם הזה בן אדם הזה שהתפלל בחוץ, אליהו נדמה לו כערבי. עמלי, אז הערבי פונה לבן אדם ושואל, כדו בר קיימת קמי מרח. כדו, דו זה שניים, בר זה רשויות. אז רשו זה כמו מה, יש עוד אלוהות בעולם שאתה עומד בכיוון הפוך מכולם, כולם מתפללים לאלוקים ואתה מתפלל לאיזו אלוהות אחרת? מה זה, ככה זה? כדו בר קיימת קמי מרח, אתה עומד כאילו יש שתי רשויות. שלף ספסרה וקטלה, הוא שלף חירב והרג את הבן אדם הזה. אז זה גם לא רק שנקרא רשע, גם מסוכן. לפני שנמשיך בגמרא, אנחנו סימנו פה פס, קו מפליד כזה, שזה מראה שהמשך הגמרא הוא נושא חדש. בצד יש לנו תחת הכותרת נושא מבנה, מספרים רומאים 1-2, זה שני גישות לדרוש הפסוק קום זולות לבני אדם. אנחנו עוד מעט נתייחס לפסוק הזה. יש עוד יש איזה כוכב שרואים אצל הגמרא, ושם מצוטט הפסוק במלואו, סביב רשעים יתהלכון, קום זולות לבני אדם. אז אנחנו מתייחסים לפסוק הזה בגלל שציטטנו אותו כבר, סביב רשעים יתהלכון. אז זה ההתייחסות של הגמרא בהמשך, זה לאותו פסוק, רק המשך הפסוק. נמשיך עכשיו בגמרא. אמר לה הוא מרבנן רב בייבי ברבי והמילה, עוד גיוסה בשמות, רב בייבי לרב נאמר יצחק, מאי קום זולות לבני אדם. זה, כפי שאמרנו, זה הסיפה של הפסוק של סביב רשעים יתהלכון. אז מה הכוונה קום זולות לבני אדם? מה זה? אמר לה, אילו דברים שעומדים ברומו של עולם, כקרום, רומו של עולם, דברים שהם נשגבים כמו תפילה, ובני אדם מזלזלים בהם, זה זולות, מזלזול. יש, זה תופעה מוכרת, שאנחנו, כמה שתפילה היא חשובה, יש הרבה אנשים שלא לוקחים את זה במספיק רצינות. גישה שנייה לפסוק, רבי יוחנן ורבי אלעזר, אדם לרבייל, כיוון שנצטרך אדם לבריאות, אדם שנזקק לעזרה של האחרים. יש פה עוד סימון לפני שנתקדם, כשצורת ההרגש, ובנושא מבנה בצד כתוב שני תיאורים בעניין אדם שנצטרך לבריאות. אז אנחנו, יהיה לנו תיאורים בגמרא בנושא הזה. אז אומר שברגע שאדם נצטרך לבריאות, פניו, הגמרא ממשיכה, פניו משתנות. אדם שנזקק לבריאות הוא נחשב זול בעיני הבריאות, נחשב זול בעיניהם. אז פניו של אותו נזקק משתנות, מין נקרא לזה משתנה צבע פניו, בושה אפשר לומר, והגמרא תסביר את זה ביתר פירוט בהמשך. אז פניו משתנות כקום, קום זה שם אוף, כשנראה עוד מעט, שנאמר קום זולות לבני אדם. זאת אומרת שאדם שהוא זול בעיני אחרים, זה זולות, הוא כקום, הוא כמו אותו אוף בבני אדם, כוונה בעיני הבריאות. מהי קום? מה זה המילה הזאת? כי את הרבים היא אמר, אוף אחד יש בקרחי הים, יש אוף אחד מעבר לים, הוא קום שמו, וכיוון שחמה זורחת, מתהפך לכמה גוונים, מתהפך עליו לכמה גוונים, שהצבע של אותו אוף משתנה בזריחת השמש. רב עמי ורב אסי דמי תוויו, זה מספר 2, הכוונה גישה או התייחסות שנייה לאדם שנצטרך לבריאות. מי שזקוק לבריאות כאילו נידון בשני דינים, כאילו הוא נענש בשני עונשים, אש ומים, שנאמר הרכבת אנוש לרשינו, בנו באש ובמים. המילה לרשינו זה אדם שנושה באחרים, זאת אומרת אדם שהוא נזקק מקבל מאחרים, אז הוא יש לו נושים, אנשים שיבואו לגבות ממנו את מה שהוא חייב אחרי שהוא נזקק לעזרתם. אז הפסוק אומר שהרכבת אנוש לרשינו, זה שיש לו נושים שמנסים לגבות חזרה מה שהם הושיטו לו, אז בנו באש ומים, זה כאילו אנחנו סובלים באש ובמים. ואמר רבי חלבו אמר אבונה, המשולש פה מצוין בהצעה תחת הכותרת המבנה מימות של רבי חלבו אמר אבונה. גם כן יהיה סימון של הכתר, זה מבליט את התפילות השונות, מנחה, ערבית ושחרית, שיהיה זעיר בשלושתם, זה נושא הגמרא עכשיו. ויאמר רב חלבו אמר אבונה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו, כוונה אליהו הנביא, לא נענה אלא בתפילת המנחה. היה מעשה שמסופר בספר מלכים, אליהו הנביא, שהיה מפגש עם נביאי הבעל, בעל זה היה עבודה זרה ידועה באותה תקופה, והיה התמודדות בין אליהו ואותם נביאי הבעל, ואליהו הנביא ניסה בהצלחה להוכיח שהקדוש ברוך הוא האלוקים ולא הבעל חלילה, בקיצור נמרץ הוא ארגן הקבת קורבנות שבאופן ניסי אש ירד מן השמיים וקיבל וקילה ושרף את הקורבן שלו, זה הקרבת הקורבן ולא שלהם. אבל כדי שהכל יבוא על מקומו, אליהו היה צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא באמת יתגלה בצורה כזאת ולהוכיח את אמיתותו. אז הגמרא אומרת שאליהו התפלל, זה היה בתפילת המנחה, באותן שעות של תפילת המנחה, ורק אז הוא נהנה, שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ענני השם ענני. יש כאן כפילות לשון, והגמרא מתייחסת מיד לכפילות הלשון, ענני שתראה יש מרשיים, קודם כל תענה לתפילה שהאש יבוא ויקבל את הקורבן שאני הכנתי ולא שלהם, וענני ועוד דבר שלא יומו מעשה כשפים הם. דבר מאוד עמוק פה, אבל זה קורה עד עצם היום הזה, שאנשים רואים ניסים ומנסים להסביר אותם, נותנים הסבר אחר. אז גם פה שאליהו הנביא סידר קורבנות שאש באמת ירד מן השמיים, היה מקום להם להגיד זה כיסוף, זה לא מוכיח כלום דבר, זה רק מה שאתה מחשב. אז הוא התפלל שהם לא יגידו את זה, וגם זה זקוק לתפילה. כמה אקטואליים הדברים האלו עד עצם היום הזה, שעם ישראל זוכה לראות ניסים גלויים בכל הזירה הבינלאומי והלאומי והביטחוני וכו' וכו', ומנסים לתת כל מיני הסברים שזה לא לוקח כל כך הרבה חוכמה רק לדבונן קצת ולראות שזה הקדוש ברוך בכבודו ובעצמו. כמו אצל חתומי מצרים ידעו להגיד אצבע אלוקים היא, אז גם אנחנו שייכים לדבר הזה, שאולי עלינו להתפלל שלא יאמרו שמעשה כשפים או מעשה מדיניים הם, אלא לראות שזה שכל השרידות של עם ישראל והקימה של עם ישראל והחוסן של עם ישראל, הכל זה רק מאיתו יתברך, אין עוד מלבדו. רבי יוחנן אמר, אף בתפילת ערבית יש לאדם להיזהר גם תפילת ערבית, שנאמר תיקון תפילתי כתור לפניך מסעת כפיים מנחת ערב. אז יש פה בפסוק האזכור של ערב והתפילה שיש להקפיד. ורב נחמן בר יצחק אמר, אף תפילת שחרית שנאמר השם בוקר תשמע קולי בוקר ארוך לך ואצפה. ויאמר רב חלבו אמר רב הונא, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, מי שמגיע לחתונה מתיישב לאכול את כל האוכל שנמצא, והרבה פעמים נמצא בשפע, והוא לא תורח לשמח את החתן. אגב, ראינו מקודם מה עיקר השמחה לחתן, לשמחו במילים, אבל הוא לא עושה כך, עובר בחמישה קולות. הוא עובר בחמישה קולות, רש"י פה אומר, עובר בחמישה קולות, מזלזל בחמישה קולות שבירך בהם הקדוש ברוך הוא את ישראל. ומה הם? אגב, יש כאן, אנחנו עומדים לקרוא פסוק, אבל הפסוק מובא אצלנו במלואו, בפנים הגמרא, אתם אומרים שכתבנו, התפסנו פה כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבקות, כי טוב השם, כי לאום חסדו, מביאים תודה בית השם, כי אשיב את שבות הארץ כי בראשונה אמר השם. הסיבה שהתעכבנו על הפסוק במלואו בגלל שהגמרא מתייחסת לקטעים של כל הפסוק בהמשך. אז אנחנו כעת אמרנו שמי שנהנה מסעודת חתן ולא טורח לשמח את החתן, הוא עובר בחמישה קולות שנאמר כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבקות. ואם משמחו מה שכרו, אמר ישוע בן לוי, וכאן יש לנו אות א', סימן ש ובצד הגמרא נושא ומבנה כתבנו, יש א' עד ג', דברי שבח של מי שמשמח חתן. אז המימרה הראשונה, רבי שמעון בן לוי אומר, זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות, זה מין מידה כנגד מידה, גם מי שכן משמח את החתן הוא זוכה להצלחה בתורה שניתנה בחמישה קולות, שנאמר והיא ביום השלישי. זה אלו פסוקים בשמות פרק י"ט, פסוקים שהם פרשת יתרו של מתן תורה. והיה ביום השלישי ביות הבוקר, והיה קולות וברקים, קולות לשון רבים, זה קולות, זה אחד, שניים, ואנחנו נקבל על ההר, וקול שופר וכו', והיה קול השופר וכו', והרקים יננו בקול. שואלת כמה איני, והכתיב, הרי יש יותר מחמישה קולות, כתיב והכתיב, וכל העם רואים את הקולות. זה בשמות פרק כ' פסוק ט"ו. אז הגמרא עונה, אותן קולות דקודם מתן תורה הוו. הקולות שמוזכרים פה בפסוק הזה בפרק כ' הם אותם קולות שהוזכרו לעיל, אז זה לא תוספת קולות. רבי אבאו אמר, בעניין מי שמשמח חתן, כאילו הקריב תודה, זה קורבן תודה, זה מי שמשמח חתן, זה מעלה עליו כאילו הוא הקריב קורבן תודה, שנאמר באותו פסוק, מביאים תודה בית השם. רב נחמן יצחק אמר בקשר למשמח חתן, כאילו בנה אחת מחובות ירושלים, שנאמר שוב פעם, זה סיפה של הפסוק, כי אשיב את שבות הארץ כבר ראשונה אמר השם, זה מין שיבה חזרה למה שהיה, זה בניית חובות ירושלים. ואמר רבי חייל בו אמר אבונה, כל אדם שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. יש אנשים ש, שהם אומרים דברים וכולם מקשיבים, מקשיבים ו, ומבצעים ו, ו, ולוקחים את, את דבריהם ברצינות. אז זה מראה שזה אדם שיש בו יראת שמיים, שנאמר סוף דבר הכל נשמע את, את אלוקים יראי. אז יש פה הכל נשמע ב, ב, איפה? אם זה אלוקים יראי. בהמשך באותו פסוק כתוב כאן הגמור שואל מי כי זה כל האדם. בהמשך הגמור אנחנו ממספרים בשמות ובצד בנושא מבנה כתבנו 1 עד 3 דברים שנאמרו על מי שיש בו יראת שמיים. אז כאן סדרה של כאילו, כאילו התייחסויות. אז אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, ש, שכל העולם נברא כדי שיברא האדם הזה. רבי אבא בר קנה אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו. רבי שמעון בן עזאי אומר, וימי לרבי שמעון בן זומא אומר, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. לצוות לזה לשון צוותא, שהוא כאילו זה שיש בו יראת שמיים הוא המרכז של העם, שכולם באים להיות צוותא עבורו. ויאמר רב חלבו אמר רב הונא, כל שידע בחברו שיהיה הוא רגיל ייתן לו שלום, יקדים לו שלום, שנאמר בקש שלום ורדפהו. ואם נתן לו ולא החזיר, אם אחד אומר שלום לחברו והשני שותק, הוא לא מחזיר, לא מתייחס, נקרא גזלן. זאת אומרת שתיקה בפני מי שאמר לך שלום זה נקרא גזל, שנאמר ואתם ביארתם הכרם גזלת העני בבתיכם. רש"י מסביר מה הקשר. בסוף, בסוף הרש"י כותב גזלת העני ולא אף גזלת עשיר. גזלה היא, למה הפסוק מדגישה גזלת העני? גם גזל מאדם עשיר זה נחשב גזל, אלא גזלת העני שאין לו כלום לגזור ממנו. אדם עני אין לו ממה לקחת ממנו, אלא שלא להשיב על שלמו. המושג של גזלת העני זה מראה שגם מה זה נחשב לקיחת דבר מעני, שאני מקדים לך שלום ואתה לא משיב. אז מזה לומדים שכל המושג הזה של אי נתינת שלום, אי התייחסות לאדם שנותן לך שלום, זה נחשב גזל. עד כאן השיעור להיום.